was a high class new age. Extra, extra large, my special from the United States of Ortsota. אלן קופר,
היי
פרק 5, הפרק על בית 5 בהכלה שלנו כבר באוויר, ואני לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, אבל אתם חייבים לסור לפיד של הכל מקצועי, כי יש שם המון דברים שקשורים למונדיאל, כל פרק אחד שהוא must, ממש המדריך קופר,
המדריך המלא, כן.
המדריך המלא למונדיאל, לא סיפרתי על זה בבית 5, אבל היה בינינו גם מפגש בפנטזי פוטבול, לא נרחיב, אבל פשוט, אני רק אספר למי שבכלל לא מבין שזה רובכם בטח, בלי להתנסה, כאילו על פנטזי של פוטבול, הייתי צריך מלא נקודות בארבעה שחקנים אחרי שקופר התפוצץ עליי בזה, ואיכשהו זה קרה. ואני כבר אפילו לא בדקתי בבוקר, ברוב שידעתי שהשפלת אותי.
יותר אתה לא קורא לי מזליסטי, כל מיני דברים כאלה, כן?
קודם כל, התחזית הייתה שתהיה פחות נקודות, אתה התפוצצת שם, אבל נכון. אתה בעונה פחות טובה בפוטבול, וזה היה יכול להיות השבוע שלך, ופשוט כתבת לי בבוקר, אתה בכלל פונה אליי? זה היה טוב. כן, ומיד אחרי הקטע הזה על בית F, יבוא החלק השני של פרויקט אבלמה למונדיאל, החלק השני של זה בפודקאסט הפודיום, באבלמה, פודקאסט שלנו עם הראל, פודקאסט כלכלי, יש 5 פרקים על המונדיאל, זה בינג' של כל מה שמעבר לכדורגל, אוקיי? אז בסוף ההכנה שנעשה פה עם קופר, יש את החלק השני, אז יאללה. טוב, אז בלגיה, הנה, שינינו נושא. האם יש בן אדם שאוהב את לוקאקו יותר מקופר? אני לא יודע, אבל הנה שוב אנחנו צריכים לדבר.
אבל ירדנו, ירד העונה, מה?
בסדר, אבל אתה אוהב אותו, וזה... אגב, שאלו אותי נגיד, על מלך שערים.
כן.
נגיד, אוקיי, את הסוכנויות, הווינר, אנחנו כבר יודעים, אני יודע, די בעל פה את זה.
קשה השאלה.
במלך שערים, אני לא סגור.
קשה.
מה המלך שערים בכלל עכשיו? בוא נראה, יש כבר?
קשה. קיין ראשון, אמבפה שני, נדמה לי ביחסים.
כן.
זה קיין, אמבפה, בנזמה גם שם.
וואלה.
נאמר, מסי.
טוב, בסדר, נצטרך להאמר על זה גם.
אני אגיד את התחזית שלי.
אין בעיה, יש במדריך. אז עכשיו, אנחנו מדברים על בלגיה, שאגב, סוכלויות וזה פייבורטית מובהקת, מובהקת לזכות בבית הזה, זאת אומרת, לנצח, לסיים ראשונה בבית הזה, ושוב תהיה השאלה, דור זהב, מתי, עד לאן מגיעים, בואו נעשה כמה דברים שנזכיר, אז היא הגיעה בקלות שוב, מה זה, בית של 5, היא עשתה את זה עם 6 ניצחונות ושתי תוצאות טקו, 25-6 בגולים, 10 משחקים אחרונים, שם פשוט הפסד כפול להולנד, בוא נראה מתי זה יקרה בטורניר הגדול. אני מזכיר שהם עשו חצי גמר בטורניר האחרון, וליורו 80 הם הגיעו שם לגמר, ביורו הפסידו לאיטליה, נכון? כן, איטליה ברבע הגמר, ראינו ביחד, נכון? אצל גייצה, ראינו ביחד, הם עפו מול צרפת, ו...
עפו ביחד, ואפרופו פנטזי, היה לי בפנטזי את טורגן עזר.
נכון.
זה היה משחק הזה, לא?
לא, כבש ברחוב.
שהוא שחק מגן שמאלי ונתן איזה
ביזיון. ביזיון. טוב, זהו נראה לי מבחינת הדברים היבשים. זכייה במונדיאל, כמובן אליהם. קופר, איפה הדור הזהב הזה נמצא?
זאת השאלה הגדולה, האם הדור הזה יכול עוד להוציא משהו? בלגיה עדיין נבחרת טובה, אבל אם אנחנו תמיד אמרנו, אם תמיד לקחו את זה שיש לה 3 כוכבי על בדור הזה.
דבריין,
לוקאקו, עזר.
אוקיי.
אני לא יודע, כן, ברור שגם קורטואה.
לא אמרתי את עזר אפילו, תמיד, שזה בעצם אומר הכל.
בדיוק, אז עזר עדיין שם, למרות שהוא כבר לא פקטור בשום מקום.
כן, הוא על סף הבייל כזה, לא? כאילו, אחד שאתה בוא ננסה שאתה...
כן, והוא עדיין סיכוי טוב שהוא יפתח בהרכב.
טורף.
לוקאקו, עונה של פציעות, לא היה ברור בכלל אם יהיה בסגל.
אבל יפתח.
כנראה גם יפתח בהרכב. אבל תשמע, אולי בגלל שלא סופרים אותה, דווקא הפעם, הרי תמיד אמרו דור זהב, דור זהב, ובלגיה יכולה לקחת רחוק, ואיפשהו היא נפלה, אולי הפוך על הפוך, כי אתה יודע, ללוקאקו יש מה להוכיח, ולעזר יש מה להוכיח, וקורטואה הוא היום השוער הכי טוב בעולם כנראה, ויש לה בנוסף גם את אחד השחקנים הכי טובים בעולם, נקודה.
ממש.
שזה קווין דה בריינה שלדעתי הולך להתפוצץ בטורניר.
סימן קריאה. אני אומר לך שאני רק מפחד על הבריאות שלו. כל עוד הוא לא ייתן איזה פציעה כמו אז בגמר של הצ'מפיונס או משהו כזה, לדעתי באמת הפעם הוא יהיה אדיר. יש להם גם בית לדעתי מגניב להתחמם בו. הבעיה שלהם כמובן שאין המון בתים עם שתי, כאילו הבית שלהם מצטלב בוא נגיד, כי הקלטנו את זה עם ספרד וגרמניה, זאת אומרת יש להם מפגש שמינית קשה מובטח, הם כן הוכיחו שהם ברמה ענקית, אתה יודע, ניצחו את ברזיל יפה גם, אם אתה זוכר את המשחק הזה שאורי אוזן עד עכשיו לא מפסיק לדבר עליו, על ההצגה הטקטית של רוברטו מרטינז, שעדיין אגב...
עדיין מאמן, ואגב, גם ביורו, שרק לפני שנה ומשהו, הם פירקו את הבית המוקדם שלהם, אמנם לא כזה בית זה, אבל את דנמרק הם ניצחו אז, דנמרק, רוסיה, פינלנד, היו הבית, הם פירקו את הבית הזה עם 9-9, הם עברו את פורטוגל בשמינית.
נכון.
הם הודחו רק מול איטליה,
שזכתה.
שזכתה בסוף, אז...
וגם, כן. היה משחק שכאילו, היה משחק,
כן,
היה משחק
כן,
שם.
כן, כן, כן.
בלגיה כמעט ולא מפסידה עם רוברטו מרטינז, אבל היא לא מצליחה לקפוץ באמת מעבר למה שאנחנו חושבים שהתקרה שלה. תראה, עוד מעט, גם הקדנציה שלו, אני לא יודע, אנחנו לא מסכמים אותה, אבל היא טובה שם, זאת אומרת, פשוט צריך גם לזכור כמה קשה לזכות בדברים האלה, שאתה, זה, אבל עכשיו בוא נראה אם בלגיה תצליח לעשות את זה, אז אם אתה יודע, הכוכבים אמרנו, דה בריינה, קורטואה, לוקאקו, מי נוסיף שם? את טרוסר אפשר? טילמנס?
לא, שאלה איפה נכנס טרוסר? כי...
בפנטזי.
בלגיה משחקת עם שלושה בלמים, היא משחקת...
כן, ורטונגן עדיין שם, כל אלה, אנדרוויץ' עדיין שם.
כן, למעט ורמלן.
כן.
ורמלן היום העוזר של מרטינס, הוא יחד עם ציירי אנרי. כן, הם העוזרים.
הגנת כפה. חזון אייל ברקוביץ', מתגשם במלואו.
במקום ורמלן משחק דינאייר.
מרטנס.
בהגנה. כן, כל השמות האלה עדיין שם, משחקים את ה-3-5-2, השאלה איפה נכנס טרוסר, כי טרוסר הוא בכושר אדיר, מי שלא מכיר אותו, לא צפה מספיק, בברייטון, נותן עונת ענק, הוא משחק בברייטון, באותו מערך בדיוק, באגף. עכשיו השאלה אם הוא נכנס שם באגף, לא יודע, יש מוניה וקרסקו משחקים בדרך כלל בצדדים, או שהוא פותח במקום עדן עזר. שזה עמדה קלאסית שלו.
שזה המתבקש, כאילו, אבל קשה לעשות את זה.
ליד דה בריינה ומתחת לוקאקו, זה הרבה יותר מפחיד, ועזר כשחקן שעולה מהספסל ל-20 דקות, כי הוא לא... אולי זה הדבר שצריך להיות שם.
אז רגע, מי ליד לוקאקו כרגע, לדעתך?
לוקאקו יהיה חלוץ, ומתחתיו דה בריינה ועזר.
הם לא ישחקו עם שניים? אין סיכוי?
לא, יכול להיות, פתאום מרטנס פותח.
אוריגי, מרטנס כזה.
יכול להיות, אבל אני מניח שזה יהיה חלוץ אחד.
בתשואה יש שם גם, יש להם...
יש
אופציות. ויצל גם. אולי ידבר על איזה שחקן שיכול פתאום לגלות, להפתיע, לקפוץ.
כן, אז כולם זוכרים את השחקן שהיה אולי תגלית היורו, ג'רמי דוקו. זוכר אותו עם כל הדריבלים? אז ג'רמי דוקו מאז עם הרבה מאוד פציעות, והוא לא בסגל, הוא עדיין ברן אגב, אבל יש כישרון צעיר אחר, בתפקיד אחר, וזה המדור ננה.
אברטון?
אברטון, כולם צריכים לשים לב אליו, אנחנו מדברים על שחקן הרכב באברטון, בן 21, מפלצת 1.93 מטר, קשר אחורי מפלצתי, האמצע של בלגיה בדרך כלל זה טילמנס וויצל, אבל אולי אוננה ייכנס שם, באמת שחקן מעניין, ולכן יש לי תחושה טובה דווקא על בלגיה בטורניר הזה, כי למרות ההזר כבר לא פקטור, ולמרות הלוקקו פציעות, יותר מהם, יש שם גם טבעים קצת.
כן, גם הם אכלו כמה מרורים, שנראה שאולי טיפה קיבלו את הניסיון הזה, שכאילו צריך, מרטינז רק נגיד, יש לו 8 הפסדים, מתוך 75, כן, 75 משחקים בנבחרת, שזה מדהים, אבל בואו נראה מה יהיה עכשיו עם בלגיה. אז משחק הפתיחה רק אני חייב לכם, נכון? בלגיה פותחת נגד קנדה, על ריאן, ואז יש לה מרוקו. זאת אומרת, המשחק שלה נגד קרואטיה, כאילו, זהו, בסוף, יכול להיות ששתי נולות כבר...
יכול להיות ששתי נולות, יכול להיות שלא יאכפת להם את הסיים ראשונה, כי כבר יהיה ספרד גרמניה...
יכול להיות שיהיה מאוד אכפת להם, כאילו, הם ינסו אפילו...
גם יכול להיות.
יכול להיות פה בלגיה, אנגליה, נכון? זה היה ביורו? מה היה המשחק שאנגליה רצתה להפסיד? זה היה לבלגיה, לא 1-0. במשחק האחרון בשלב הבתים ביורו, כדי לא לקבל שמינית וכל זה, כן. כן, all right. אפשר לעבור? בוא נעבור.
בוא נגיד, אני יכולה להגיע, מה אתה חושב?
כן, תן אופטימי פסימי פה. אני חושב שיכולה, כן. תגיד אתה קודם.
גמר. אני לא אומר אלופה, כי אני לא מאמין כל כך, קשה לי לתת אלופה אף פעם שמעולם לא זכתה.
כן.
בדרך כלל זה אותם סבבים.
לא, גם דה בריינה, אם יש לו איזשהו חיסרון, זה שבמפגשים של הנוקאוט, גם בקבוצות וגם בלבחרת, הוא איכשהו, אמרתי, לרוב זה על פציעות ועל זה, אבל חסר
לא, את זה. לא, עכשיו... אנשים יזלזלו באמירה הזאת, אני חושב, כי בלגיה היום נתפסת כנבחרת בירידה.
לא, אני לא מזלזל בה בכלל, אני באתי להגיד אולי אפילו יותר, אבל סבבה.
לא, אני חושב שהיא יכולה...
מה יש לה, יש לה...
שוב, זה תסריט אופטימי,
רגע,
כן?
רגע, נגיד היא מנצחת, בוא רגע...
לא, יש לה דרך קשה כל הדרך.
כן, אם היא מנצחת את בית F, יש לה ישר את, אמרנו, את, את, קודם כל יש לה את ספרד או גרמניה, ואחרי זה יש לה אולי את הבית של H, כן, לא קל, לא קל.
ברזיל, אבל היא יכולה להיפת
ברזיל. שוב ברזיל, היא עשתה את זה.
שוב באותו שלב, כן.
היא עשתה את זה. כן.
היא יכולה גם לעוף. אדיר. מן הסתם, אז הפסימי הוא כמובן מקום שני בבית, ולעוף בשמינית הגמר לזה ספרד כזה, 1-0, אתה יודע...
בוא נדבר על קנדה.
בוא נדבר.
בוא נדבר. קודם כל, קודם כל מרענן מאוד, טורניר ראשון מאז 86, עוד ניתן נגיעה על זה. והשאלה, וואו, השאלה היא כאילו, מה הם לוקחים מפה למונדיאל הבא, בעיניי?
שם אחת המערכות
שלהם. כן, כן. 2026, קנדה, מקסיקו, הרחב. בוא רגע רק ניתן לך קודם כל כמה דברים יבשים. ג'ון הרדמן המאמן, אנגליה, הוא הראשון בהיסטוריה שיאמן גם במונדיאל הנשים וגם בגברים, אימן את ניו זילנד נשים בשני מונדיאלים, אחרי 12 שנה בכדורגל נשים בוגרות, ואחרי 7 שנים כמאמן קנדה נשים בכלל, עבר לאמן את הנבחרת הצעירה של הגברים, בינואר 2018 מונה לבוגרת, והוא זה שאלה אותה הראשונה מאז 86, אחת הדרכים הכי מכובדות אני חושב, כאילו אי אפשר להגיד לו, הבן אדם גם עם ניסיון והכל, זריז, ניצחו בית שהיו בסורינם, ברמודה, ארובה וקיימן, בית הטיולים, בית הנופש, ואחרי זה, כמו שאמרנו, מקום ראשון בבית הרציני, מעל מקסיקו וארצות הברית, שזה סיפור סיפור. 10 משחקים אחרונים, פשוט לא חשוב כל כך, כי זה מאוד, אופמן אמר את זה באחד הפרקים, לא אמרנו את זה עדיין בשני הפרקים שלנו, בגלל גם קורונה וגם הכל, לא היו המון, וגם של ליגת האומות בזה, לא היו המון מפגשים אינטר-קונטיננטליים. זאת אומרת, הרבה נשארו בסביבות שלהם, וזה עוד אחד מהסיבות, זה כן אמרת בפרק 5 שעשינו, שיהיו הזיות כנראה, כי גם זמן הכנה קצר, גם לא היו הרבה מפגשים בין יבשות ליבשות, אפילו דברים כאלה. מונדיאל אמרנו 86, זכו בגולד קאפ פעם אחרונה ב-2000, ויאללה, יש את ריקץ שם? עושה לו זומן.
תשמע, יש איזושהי התלהבות מקנדה, כי זה כאילו סיפור מגניב, ואלפונסו דייביס, ובאמת פעם ראשונה מ-86, ומה קשור קנדה לכדורגל, ומערכת המונדיאל הבא, אבל כל הסיפור, והרבה פעמים שיש סביב נבחרת איזשהו סיפור מאוד מאוד מעניין, זה אוטומטית נותן לאנשים את התחושה שהיא גם יכולה לעשות משהו בכדורגל עצמו. מבחינתי זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי אחד הסיפורים הכי מעניינים גם יכול להתגלות כפלופ מקצועי מוגזם. זה יכול ללכת גם למקום מאוד מאוד לא טוב מבחינת כדורגל. היא מעולם, כמו שאמרת, לא כבשה שער במונדיאל, יש מעט מאוד שחקנים מוכרים שם.
היא גם מתחילה מול בלגיה, שיכולה, מה, יכולה לתת שם 3-4, ואז ישר
קרואטיה.
קרואטיה. זאת אומרת שהיא יכולה, אחרי שני משחקים, כבר לדבר אליה כאל נמושת הטורניר, נגיד.
כן, עם זאת, סגנון המשחק שלה, כן יכול להתאים, בוא נגיד, למשחקים מול קבוצות, מול נבחרות ברמה של בלגיה וקרואטיה, שהן קבוצות שאוהבות להחזיק הרבה בכדור, כיוון שיש לה מירוצי. בחלק הקדמי בעיקר, אז אמרנו אלפונסו דייביס, המגן השמאלי של בר מינכן, אחד השחקנים הכי מהירים בעולם, בנבחרת הוא משחק מקדימה, הוא לא משחק מגן שמאלי, הוא שיחק בחלק מהמשחקים חלוץ, רוב הסיכויים שהוא ישחק בזמן, במונדיאל באגף שמאל, ויש את ג'ונתן דיוויד, מליל, עוד חלוץ מהיר מאוד, אלה שני השחקנים המובילים של הנבחרת, שניהם מאוד מהירים ומשחקים קדימה, אז זה מה שתנסה לעשות, זה מה שינסה לעשות אותו מאמן ג'ון הרדמן שדיברת עליו. אגב, הוא בכלל נסע לניו זילנד כדי להכשיר מאמנים באיזה קורס מאמנים בניו זילנד, ובמסגרת ההתאחדות לכדורגל שם, ואז זה קצת מרגיש ישראלי כזה, אמרו לו, בוא תאמן את הנשים.
כן.
גיא זורי, בוא תאמן את הנשים.
גדול.
ככה זה התחיל, כן, ואז ההצלחה שלו כמאמן נבחרות נשים, ומשם לגברים, הוא גם עושה דברים מעבר למאמן בהתאחדות הקנדית. שחקן לשים אליו לב, בנוסף לאלה היותר מוכרים, ליה מילר, בן 23 מבאזל, שחקן שיודע להבקיע בליגה אירופית סבירה, למרות שבשוויץ בעצם כולם יודעים להבקיע. גדל בליברפול, ויכול לשחק בכל התפקידים בהתקפה, אז גם אם הוא לא פותח, הרבה פעמים הוא האס שמקבל דקות בעמדה התקפית כלשהי. האופטימי פסימי שלהם מאוד רחב. כי באופטימי, הם איכשהו מפתיעים מישהו וגוברים מקום שני. קשה לי להאמין, אבל באמת שאי אפשר לאכול את קנדה, אני לא יודע כל כך איך לגלות אותם. פסימי, גורמים את הטורניר עדיין בלי שער במונדיאל. שני מונדיאלים בלי אף גול.
כן, אני זורם על הקביעות האלה, ו...
אני מאמין שזה יהיה הרבה יותר קרוב לפסימי מהאופטימי.
כן? אני רוצה לתת פה עכשיו את ההתראה שלנו. טוב. אז בגדול, כמו שאמרנו בפינת התראה, כי ל-LG יש, בטלוויזיות שלהם יש התראה, זאת אומרת, אתה יכול לראות כל דבר, ואתה מקבל התראה בטלוויזיה שיש לך גול במשחקים במונדיאל, אתה יכול גם לסמן איזה נבחרות אתה רוצה לקבל את ההתראות והכל. אנחנו פה עושים התראות מעבר, כי עדיין לא קרה הטורניר. אני רוצה להזכיר לך, שוב, לא מצאתי איזה משחק יותר מדי סקסי מהבית הזה, שאפשר להגיד, אפילו קרואטיה ובלגיה שיחקו כאילו במוקדמותים ודברים כאלה. שוב, אם אתם מוצאים משחק טוב, אז תגידו לנו, כאילו אם פספסתי, אבל במונדיאל 86, שזה היה, אני רק נחזור, נעשה התראה למונדיאל 86, לטורניר הראשון של קנדה, היחיד שלה עד עכשיו, ולמעשה בחרתי את המשחק הזה, כי לדעתי, הטורניר הזה, מה שהיא הייתה בו בקנדה, זה משהו שהוא, אני חושב שיקרה דומה עכשיו, וזה כן יוציא אותה בסדר. היא עשתה הופעה שהיא די, כאילו, היא לא הצליחה, היא לא לקחה אפילו נקודה, אבל היא גם לא התפרקה באף משחק, ובמשחק הראשון, זאת ההתראה, היא שיחקה נגד אלופת אירופה, דאז צרפת, עם פלטיני וכולם, עם המוסקיטרים, איך שתרצה לקרוא להם, והפסידה רק 1-0, מגול של חברנו ז'אן פייר פאפן, בדקה 79, ואני לקחתי את זה כי המאמן הצרפתי אז, מי זה, אנרי מישל, אמר, ידענו שהקנדים יכולים לשחק אגרסיבי ולעשות את זה קשה, אבל הייתי מופתע אפילו מהאגרסיביות שלהם, הם יכלו גם להבקיע, הם שיחקו עם המון כבוד, I admire them, אני מעריץ אותם, החמיע המאמן, והפלטיני גם אמר שאני כבר מזדקן ורוצה לזכות במונדיאל, אבל הייתי מופתע מהקנדים האלה, הם לא נתנו לנו לשחק טוב בכלל, אז זאת ההתראה שלי, אתה יש לך
כן, התראה? כן, כן, דווקא כן בין שתי נבחרות בבית הזה.
יאללה, תן.
קרואטיה, המונדיאל הראשון שלה כעצמאית, כנבחרת עצמאית אחרי פירוק יוגוסלביה, היה ב-98, והגיע עד חצי גמר, כולנו זוכרים, תורם, פאפאפא. אבל אז, פתאום במונדיאל הבא, 2002, הם כמעט יכלו לא לעלות. הם היו בבית במוקדמות ביחד עם בלגיה.
אוקיי.
והגיעו למשחק האחרון בבית, כשרק ניצחון מקפיץ אותם מעל בלגיה ומעלה אותם ישירות למונדיאל, המקום השני הלך לפלי אוף. המקסימיר בזגרב, משחק עלייה למונדיאל, אתה יכול לתאר מה הלך שם. וקרואטיה ניצחה. עשתה את זה, ניצחה 1-0 משאר של בוקסיט, של דקה 75.
כל שם שם זה היסטוריית, אגדת בלג'ר.
כן, ועלתה למונדיאל. אגב, בלגיה בסוף גם עלתה מהפלי אוף, והגיעה במונדיאל עצמו רחוק יותר מקרואטיה.
אז זו הייתה פילת התראות הספורט בשיתוף LG, הפינה הגיעה מטלוויזיית ה-OLED, מספר אחת בעולם, שחוץ מלהדכן אתכם לקבוצה שלכם, כמו שעכשיו נגיד קופר ועדסינו, להדכן בלייב, אז תדעו שיש בטלוויזיות LG OLED עוד המון פונקציות מגניבות, ויש משהו, קופר, שאני ואתה אוכלים כל שבוע, חיים אותו כל שבוע בסנדי נייט פוטבול, הודות לפאנל ה-OLED, בו כל פיקסל מואר באופן עצמאי, לא תצטרכו לריב יותר על מי יושב בזווית הכי טובה, כי כל הזוויות טובות מעכשיו. אפשר לראות שם גם על סף ה-180 מעלות קופר, וככה LG בעצם נראה לי יפתרו סכסוכים, מכל פינה בסלון תוכלו ליהנות מהמשחק באותה רמה והאיכות, וכשאין מה לראות, נגיד, אתם תוכלו לשים מצב גלריה, שיריץ תמונות של המשפחה שלכם, או מה שתרצו. כמו תמיד, נזכיר, מ-42 אינץ' ו-97 אינץ', ההמלצה פה היא בין 77 ל-83, זה האידיאלי, ויש מהדורה מיוחדת לזמן המונדיאל בלבד, הדגם נקרא LG OLED CS, זה במחירים מיוחדים בתקופת המונדיאל בלבד. כל טלוויזיה כזו מגיעה עם 3 שנות אחריות מהיובן הרשמי קבוצת חטיוד, האתר הוא www.lg.com, תזמינו כדי שתספיקו לראות בטלוויזיה החדשה שלכם כמה שיותר משחקים, ואנחנו חוזרים ישר לקרואטיה. אתה תחכה רגע עם שוקר, ועם כל הזה, מה מצפים? מה השאלה? אתה רוצה לתת את השאלה?
דור הולך ודור בא, חוץ ממודריץ' שתמיד נשאר.
שמע, זה שיר, זה שיר.
אתה מוכן שמישהו ילחין אותו?
כן, אפילו בלחן המקורי, כאילו, בסדר. אתה רוצה לתת רגע?
השאלה אם הדור שהוא בחלקו הגדול, אותו אחד שהתרגלנו, עדיין שם?
כן, אז היה להם את 2018, אתה עוד מעט תחזיר אותנו קצת 98, אבל 2018 היה צעד אחד אפילו יותר, אבל זה לא הספיק, הכוכבים, מודריץ', פריצ'יץ', ברוזוביץ', מי אני, קובצ'יץ', כן,
פשליץ',
שם אותו קרמריץ',
כן.
לא, אני קורא מרשימה ואומר כוכבים איזה, רקיטיץ' שפרש לא יגיע, זה, המאמן עדיין דליץ', חבר של בבא גול, זלטקו דליץ', הוא יעקוף את ביליץ' במונדיאל הזה, בכמות המשחקים כמאמן נבחרת, ורק בלזוויץ', המאמן ב-98, יישאר מעליו. איך הגעתם? ניצחו את רוסיה, מוטה למוסיף עוד לפני שזה היה מגניב, 23 נקודות, 22 רק לרוסיה, רוסיה לחלב. זה 10 משחקים אחרונים, אם אתם זוכרים, זה בעצם מאז ההפסד המטורף לספרד בשמינית היורו, אתם זוכרים את המשחק הזה, היה שם 5-3, קרואטיה עם הפסד אחד בלבד, ב-15 האחרונים, לאוסטריה, בטורנירים גדולים, אז נזכיר זריז, אמרנו גמר 18, רבע גמר ביורו ב-96-2008, חצי גמר ב-98, זהו, אמרנו על ספרד, אמרנו זה, בוא נתחיל, דבר איתי קופר, מה אנחנו מצפים?
תראה, מודריץ' עדיין שם, ומודריץ' במונדיאל הקודם לקח את קרואטיה לגמר, וזכה בכדור הזהב.
עשה מסי.
ואי אפשר אף פעם להספיד נבחרת קרואטיה הזאת, כי היא תמיד נלחמת בשיניים עד הרגע האחרון, ואנחנו זוכרים באותו מונדיאל בהגעה לגמר, הכל היה לה קשה, כן? זה לא שהיא... בערכות.
פנדלים, הערכות.
וזה, אבל היא הצליחה.
לב, אופי, כל ה...
כן, כל הדברים, הקלישאות הרגילות.
כן.
ההרכב עדיין טוב, בטח בקישור התקפה. אמרת...
מודריץ',
ברוזוביץ'. רקיץ' כבר פתח, אבל הקישור של ברוזוביץ', קובצ'יץ', מודריץ' הוא פצצה. פרישיץ' יהיה בשמאל, נגיד פשליץ' בימין. קרמריץ' יכול להיות החלוץ.
מה עם פשיץ'?
זו תקופה, זו תקופה, התקפה גם סבבה לגמרי.
מנג'וקיץ' פרש, נזכיר.
מנג'וקיץ' גם פרש כבר מהנבחרת. ודליץ' המאמן, אתה יודע שהם ילחצו מצוין איתו, אתה יודע שהם יעבדו כולם, שיהיה הרבה אופי, אבל אני רוצה להזכיר, גם כשהם זכו, לא זכו, שהגיעו לגמר במונדיאל, הייתה המון ביקורת על הטקטיקה של קרואטיה, שהם לא מתוחכמים, שהם לא מספיק עושים דברים
מיוחדים. לא מודריצ'ים.
והדבר הזה, אם הוא לא ישתנה לטובה, יכול לגרום לה להדחה יותר מוקדמת ממה שאולי אחרים חושבים.
וההגנה צריכה קצת להדיג, לא? כי כאילו הסטטוס מאז 18, אז גם סובשיץ' פרש, נכון? שוער? ו... ורסליקו ראינו, מכבי חיפה הסתדרו, נגד, הוא מגן ימני מחליף בעצם באולימפיאקוס, מי, לוברן בזנית עכשיו, זומן לצייר
יש
אחר.
את גברידול שהוא שחקן טוב, כן.
וסטריניץ' היה זה גם.
וגם פרש. הצעירים לשים לב אליהם, לא נמצאים דווקא בהגנה, כל מי שלא מכיר חייב להתחיל לשים לב ללוקה סוצ'יץ', עוד קשר מרכזי קרואטי טוב, כמה שתמיד שיחקה עם מודריץ' ורק, אתה יודע, הכוכבים הכי גדולים של קרואטיה בעשור הזה היו מודריץ' ורקיטיץ', ששחקנים ש, אתה יודע, ריאל מדריד וברצלונה, וכמובן ברוזוביץ', שהוא מדהים באינטר, וקובצ'יץ', שהוא טוב, תמיד הכל הקשרים האלה, אז גם לוקה סוצ'יץ', מרדבול זלצבורג, בן 20, אתה יודע, הוא גדל, שהאליל הכי גדול שלו, המודל לחיקוי, היה מודריץ'. הוא בן 20, מודריץ' בן 36. מבוגר ממנו ב-16 שנה, והנה הם משחקים ביחד. תחשוב מה זה בשביל, אתה יודע, אתה גדל על מישהו, ואתה אומר, אני רוצה להיות כמוהו.
מת על זה. אני מחכה לתמונות שהראו שהוא חתם לו, וזה
כאלה. עוד שחקן לשים אליו לב.
אופטימי פסימי?
אני חושב שהם התקשו להגיע, כמו המודיעה.
שוב, מצטלבים עם ספרד גרמניה.
כן, אבל חצי גמר תמיד אפשרי אצל קרואטיה. היא עשתה את זה כבר פעמיים. גם ב-98 וגם במונדיאל
האחרון. ומה זה פסימי לא עלה?
פסימי
זה לא עלה?
פסימי הדחה בבתים.
כן?
פסימי זה...
כמה אחוזים יש לה להדחה בבתים? 15?
כן. כן, כן, לא, כן. 10-15 אחוזים.
לא מבוטל, לא מבוטל.
יכול לקרות, אני לא חושב שזה יקרה, אבל יכול לקרות.
לנצח את הבית נותנים להם בווינר 2-30, כאילו כמעט...
אגב, היא יכולה גם לעשות את זה, יכולה לגמור ראשונה ויכולה לגמור שלישית.
יכולה. יכולה.
יותר ראשונה משלישית, אבל.
תן לנו את הסיפור, כי נזכיר שאתה אמנם בחור של טקטיקה והכל, אבל כולנו גם אוהדים והכל, וזה מה שקרסברג מנסים להזכיר לנו. תודה שאתם איתנו, קרסברג. אנחנו אוהדים של הדבר הזה לפני הכל. אוטוטו זה מתחיל להתרגש רצח, והפעם הסיפור הוא עליך. תן אותה בראש.
אז כולם זוכרים את קרואטיה 98. אני ואחי התאהבנו בנבחרת קרואטיה ב-96 ביורו. מבחינתי זה הטורניר הכי גדול שראיתי בימי חיי.
מה, יורו 96?
יורו 96. והמשחק המדהים של קרואטיה נגד דנמרק, של החצי מגרש דאבור סוקר מול שמייכל, ואז לעבור אותו, לעבור את שמייכל, ובוקסיץ' ויארני, וסנוביץ', פרוזינצקי, זה הייתה נבחרת...
לא היה את בומן?
בומן, כן, נבחרת פסיכית.
אמרתי לך, כולם במנג'ר.
כן, נתן נבחרת פסיכית, ו-96 זה היום שאמרתי, וואו, זה הכדורגל הכי טוב שראיתי בנבחרות, היא שיחקה מדהים. זה...
אף מול גרמניה.
באמת, התאהבות, ואתה יודע, והמשבצות, וכל זה, ואז ב-2006, זה היה המונדיאל הראשון שטסתי אליו, כעבודה בעצם, הייתי השליח של ידיעות אחרונות, והתצוגת עידוד הכי גדולה שראיתי בחיי במונדיאל,
וואלה.
הייתה, או הראשונה הכי גדולה, הייתה בברזיל קרואטיה, ברזיל אמנם ניצחה, נדמה לי קקה שם,
קקה דקה 44,
קקה, אבל היציעים היו קרואטיה,
מדהים.
וזה נתן לי עוד את החיבור. אומרים תמיד שאתה יודע, יש את העמוד הזה בפייסבוק, אחלה עמוד, היהודים מועדים.
וואו.
הם מצחיקים
דיברנו
מאוד.
דיברנו איתם, כן.
כן, אז הם יגידו לכם, אל תאהבו את קרואטיה, כי מלחמת העולם השנייה וכל זה.
זה, הם יגידו לכם גם, אל תאהבו אף אחד.
נכון, אבל יש לי חיבה גדולה לכדורגל הקרואטי מאז.
אז זה מעולה, ואני באמת איתך גם ל-96, גם מה שהם עשו ב-98, ואתה יודע, כילד אתה זוכר דברים מהותיים, אני זוכר את שינוי השם של סוקר לשוקר, ואת כל הדברים האלה, זה היה ב-98 לדעתי, ואני זוכר כאילו, אם מדברים פה על הידה גם והכל, אז ניקח את זה, ישראל-קרואטיה היה, כשחזרתי מחול מאוד ומהכל, הדבר הראשון שעשיתי, זה ללכת למשחק, כדורגל, ישראל-קרואטיה, הפסדנו שם 4-3, אם אתה זוכר, דה סילבה, אדוארדו?
כן, הברזילאי,
זה שנפצח, מתוכח, זה גמר שם, זה פציעה נוראית, נכון? זהו?
כן.
אז 4-3, הפקיע 3 שם, אני זוכר שיצאנו כדי לא לאחר, כאילו לא להיכנס לפקקים, ופספסנו את השער המצמק של קולארטי.
אוי, אורן.
מצמק, היה 4-2, הייתי משפחה, אין מה לעשות. בכלל, אני חייב להגיד שכשהיינו בהתחלה הולכי משחקים, אבא שלי, לפעמים היה אפשר, כאילו הוא היה מצידו רוצה לצאת רבע שעה לפני ב-2-2, דקה 90. אני בחיים לא.
אבא שלי היה נשאר אחרי לראות השחקנים יוצאים מהאצטדיון.
אבא שלי חשב על הפקקים. אולי זה כי בפעם הראשונה שנסענו למשחק ביחד, גנבו לנו את הרדיו. זוכר שפעם היו גונבים רדיוים?
כן, היו כאלה שהיו מוציאים אותו.
כן, זה היה, נראה לי, מכבי חיפה, הפועל חיפה, מכבי חיפה, ביתר.
עכשיו אתה קולט, הבטריה של האופניים שלך היא בעצם הרדיו של פעם. מדהים. שאתה לוקח שלא יגנבו.
אגב, שאתה אומר את זה, היפוף, וואו, איזה מזל. אתה בפינה שאמורה לעשות טוב, אתה מפחיד אותי, כן. אז אנחנו, כמו שאמרתי, היינו נוסעים בהתחלה רק קרוב. כל הקבוצות הגדולות היו לקריית אליעזר, אז היינו נוסעים, או למכבי חיפה, או להפועל חיפה, פעם ראשונה גנבו את ה... נגד ביתר, אני זוכר, דעתי. גנבו לנו את האוטו. אז זה מה שאני זוכר. תודה רבה לקרסברג, שגורמים לכולנו להרגיש אוהדים. ואם כבר רגשות והכל, אז בוא נדבר על נבחרת שמרתק אותי לראות, וזו מרוקו. קצת לשבור, ואגב, שאמרת על יורואים, שתמיד אין לעשות את המונדיאל גם, אחד הדברים, חוץ מזה, אליפות עולם וזה, זה גם שאתה רואה את הנבחרות האלה, שאתה רואה מעט, בטח אני, מעט מאוד, ביורו אתה חי אותם כל הזמן, מרוקו מרתקת מאוד, אורי לוי לא פה, אבל הוא בטח איפשהו מיוחם עכשיו. לפני חכים זיח וכל הדברים וכל זה, רק נגיד, הגיעו די בקלות, כן, ניצחו את כל המשחקים בבית האפריקאי, שלהם שם גינאה ביסאו, גינאה הכל, ואז היה להם את קונגו, 1-1 ו-4-1, חכים משם כבש את האחרון, 10 משחקים אחרונים, מאז הקורונה לדעתי, כן, 2 הפסדים בלבד, למצרים בערכה ולארצות הברית, במשחק ידידות, טורנירים גדולים אחרונים, אז 86, מינית גמר עשו, מה הם עשו בטורנירים גדולים, הפעם היחידה מתוך 5 המונדיאלים שהם עלו לבתים, נזכיר לכם שבטורניר האחרון, במונדיאל ברוסיה, הם היו בבית ב', הם היו עם פורטוגל ואיראן, נכון? אני זוכר את זה, והיה שם את הטירוף הזה בסוף, שהיה שם גולים בסוף, הכל. זהו, דבר חשוב שצריך להגיד, שאנחנו צריכים להחליט אם קוראים לו זייח או זייש, ולהגיד שהוא חזר לבחרת אחרי הסכסוך עם חלילוביץ'.
תלוי אם אתה מעדיף ערבית או הולנדית.
לי לא אכפת.
לך לא אכפת? ערבית הולנדית?
לא, כי אני רק רוצה שנקרא לו אותו דבר. אגב, אתה יודע שאני התחלתי לכתוב אותו זייח.
בוא נקרא לו זייח.
זייח? יאללה, זייח, היום הוא זייח. נראה כמה זמן צריך למשוך.
בפרק הזה לפחות.
אז זייח, חכימי, מי עוד שם? מזרעוי, מי עוד אני מגדיר ככוכב? אנסירי?
יש לך הרבה. אנסירי. תראה, יכולה מרוקו בגדול, ויכול להיות שזה מה שיקרה גם, לעלות בהרכב של שחקנים שמגיעים מהקבוצות הבאות. אני אתן את הקבוצות במקום את השחקנים, אוקיי? סביליה, פריס סן ז'רמן, בשיקטש, וסטאם, בייר מינכן, פיורנטינה, סמפדוריה, צ'לסי, חטאפה, סביליה.
אשכרה.
תשמע, זה טוב. ממש זה טוב, כישרון יש בנבחרת הזו.
אמרת חטפה?
אמרתי.
כישרון... חדדי?
כן. לא, לא יודע אם הוא יפתח, אבל נתתי אותו כאופציה. כישרון יש בעצם בשפע.
כן.
הבעיה של מרוקו שלא תמיד כל הכישרון הזה הופך לנבחרת.
כן.
ובמונדיאל זה חשוב, בטורניר גדול, אתה צריך לראות את החיבור, לא תמיד... לא כל הנוצץ זהב, ולא כל הנוצץ שמינית גמר.
אמת.
אז אנחנו לא יודעים באמת לאן זה ילך, זה הרבה על המאמי, על המאמן, ווליד...
הם יותר קרובים בסיכויי הזכייה בבית לקנדה, מאשר נגיד לקרואטיה, כאילו ככה שמים אותם, אבל שוב...
הגיוני.
רק נגיד, הם מתחילים נגד קרואטיה, ושם הכל באמת, מהמשחק הזה נראה לאן זה הולך, אתה רוצה אולי להרחיב קצת, טוב, מי שלא יגיע, אם צריך, אז... נו, השחקן של ברסה שמושל לאוססונה, אז, the goat, אז עבדה, is the goat, הוא בספק. ותיסודה לי ב... לא יגיע, נכון?
לא.
הכל פה תלוי מתי אנחנו בקליטים, לא יגיע, לא יגיע.
לא, ו... תשמע,
ילי דולנד, תזרח.
הרבה על המאמן, ווליד...
רגרגי?
רגרגי,
כן. זה ששיחק עם בליון ועוואט בסטנדר?
כן. זייך הסתבך הרי עם המאמן הקודם,
כן, חלילוביץ'.
אמרו שלא יחזור לנבחרת, חלילוביץ' פוטר אחרי שהוא העלה את מרוקו למונדיאל, כן, לפני חודשיים ומשהו. כן,
קלאסי.
קלאסי, אז הנה זייך בנבחרת, והנה מאמן חדש.
כן. חלילוביץ' אגב בן 70, עכשיו מחליף אותו מישהו הרבה יותר צעיר.
כן. חדש, 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 והוא באמת צריך לחבר את כל הכישרון הזה. מאוד מעניין לראות איך זה יעבוד עם המגנים, כי חכימי ומזרוי, הם שחקנים של ביירן מינכן ופריז סן ז'רמן. אין נבחרות בעולם כמעט שיכולות להגיד, יש לי...
כן, וזה דווקא בא להם על אותו...
שהולכים לשחק אחד נגד השני בשמינית, אגב, כן. הנה, בגלה, עכשיו כן, פתאום אני קולט.
כן.
ושניהם מגנים ימניים. אז כנראה
ש... השאלה אם הוא יעשה משהו שם.
זהו, אז כנראה שמזרה הוא יהיה מגן שמאלי.
אתה לא מספסל את אחד, אין מה לעשות.
בדיוק, ויהיה מעניין לראות, זה מהירות שאין להרבה נבחרות. השניים האלה, מהירות, מהירות עצומה.
4-3-3 במשחקים האחרונים, אבל גם יש להם שלושה בלמים, שני חלוצים, זה מבליט את חכימי, ואני לא יודעת כמה זרה הוא יהיה כשמאלי שם טוב בדבר הזה, אבל יכול להיות שגם. פאן פקט על חלילוביץ' קופר, זאת הפעם השלישית שהוא פותר סמוך לגבי העולם, קשה לו לעשות את זה, 2010 עם חוף השדה, 2018 עם יפן.
קבלן עליות.
קבלן, כן, קבלן עליות ופיתורים. קבלן עליות ופיתורים. אופטימי פסימי?
אופטימי, מצליחים לעלות במקום שני, על חשבון קרואטיה, אני לא חושב שזה יקרה, אבל אם הכל הכישרון הזה מתחבר, מאמן כן. חדש וזה, תשמע, יכול להיות, יכול להיות, זה יהיה המון תלוי, האם הכישור האחורי יצליח להחזיק שם את העסק, שחקנים לשים אליו לב, אז עדין אונאי מאנג'ה, עם חרית ממרסי, הם צריכים לתת את האיזון באמצע, אם יצליחו אולי, פסימי, מקום אחרון בבית, גם מתחת קנדה.
הגענו נראה לי לשלב שבו אנחנו נחזיב את הבית, ועכשיו אני קצת מפחד, כי אני חושב שנעשה אותו דבר, שוב.
נעשה אותו דבר.
אז תעשה את הפעם ראשון.
בלגיה, קרואטיה, מרוקו, קנדה.
כן.
כן.
יודע מה? מה, אני אעשה קנדה, מרוקו, סתם כדי שנהיה בתוכנית טוק שואו יומית וזה. אני, קופר, לא מסכים איתך, אני חושב שקנדה תהיה שלישית. זה סתם.
יאללה, לך על זה.
זה אגב, זה לרוב עובד.
תוציא את זה פוש.
זה כמו שאתה עושה בפוקר, שאתה, יאללה, כאן צריך ללכת. מכיר את אלה? אז אתה תמיד...
אני עושה את זה הרבה.
בוא נוציב את, אולי בכותרת של הפרק תהיה אי ההסכמה המטורפת בתולדות קופר ואורן, ever. קופר, תודה רבה.
כיף.
נזכיר שיש כל פרקי ההכנה, פודקאסט הפודיום, גם הרטרו של המונדיאל והכל. קופר גם יהיה או היה, תלוי מתי אתם מאזינים לזה, לפרק רטרו של 2006, כי הוא היה שם בטורניר הזה, והכל מקצועי, יש שם גם פרק, אולי כבר בזמן, כן, שהפרק הזה עולה
קריירה. אנחנו בשבוע לפני המונדיאל, אנחנו הולכים לפרסם שני פרקים, אחד, הכל מקצועי רגיל, בעצם לסגור את... חלק הקבוצות של העונה הזאת, החלק הראשון של הקבוצות, בישראל ובחול, ואז פרק שפותח את עונת הנבחרות, פרק המדריך המלא למונדיאל.
אולרייט, אולרייט. קופר, תודה, תודה. להזין לכל מקצועי, להזין לכל הדברים האלה. יאללה, נשארו רק עוד שני בתים ומתחילים. ועכשיו לחלק השני של פרויקט הוולם על המונדיאל, איזו מין מדינה היא בכלל קטר הזו? איך היא כל כך עשירה, ואיך זה משפיע על האזרחים, ואיך הגיע המונדיאל למדינה שהקשר בינה לבין כדורגל הוא מקרי בהחלט, אז עשינו את זה בהבלמה, עם לאה אופר והכל, דיברנו גם עם דוקטור יוסי מן, מומחה לכלכלות במזרח התיכון, מרצה באוניברסיטאות רייכמן ובר אילן, אין, איש עם ידע בנושא, אז יאללה, הנה מה שדיברנו.
ב-20 בנובמבר 2022 יערך לראשונה, אי פעם, מונדיאל במדינה ערבית, בקטר, נו, אתם יודעים. זו הפעם הראשונה שטורניר גביע העולם יערך בחורף, אוקיי, חורף של, שלנו, לפחות חורף שזה, במדינה שאין לה שום קשר היסטורי לכדורגל. מדינה ששילמה יותר מפי 10 מאשר הסכום שעלה המונדיאל היקר ביותר בהיסטוריה עד עכשיו. אז יש פה הרבה שאלות והרבה סיפורים והרבה לכאורות והרבה חקירות. אז יאללה, בואו נתחיל.
אלן עופר.
היי אליה.
מה שלומך?
היי על הכדורגל, מה שלומי?
אתה מתרגש כי אתה בן. כאן איתנו אורן גם ששמעתם בהתחלה.
כן, גם בן.
גם אורן יוספוביץ', כמובן, מהפודיום, שזה כמובן פודקאסט הבנים הגדול. סליחה, כן.
זה מעולה, אני צריך לאמץ את הבעיה.
כן, אז אנחנו בעצם מתחילים היום את הסדרה שלנו על המונדיאל, ואנחנו מכינים מה שנקרא את המאזינים שלנו לקראת המונדיאל, כי יש הרבה כסף מאחור הזה, אולי חשבתם שלא.
לגמרי, זהו, אני נתת דיסקליימר, כדורגל זה לא התחום שלי, אני יותר כדורסל וכדורף חופים. יש את הנבחרת הנהדרת של ברזיל, דרך אגב, מי שלא מכיר.
כדורף חופים?
כן.
אפשר לעשות פרק על ברזיל כדורף חופים.
שמעתי בחיים.
אבל חברים, מונדיאל יש אחד ו...
זה כן, זה אירוע מרגש חד משמעית.
ואז עוברים לכדורגל.
אז כדי להבין, להתחיל, או לפחות להבין מי נגד מי, אנחנו נתחיל בלדבר על כלכלת קטר, ולשם כך הבאנו את דוקטור יוסי מן, מומחה לכלכלות במזרח תיכון, ומרצה בבר אילן, הוא באוניברסיטת רייכמן. שלום לך.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אהלן.
קודם כל, בגלל שאנחנו מדברים על כסף, ניתן דיסקליימר שלא יחשבו שאנחנו...
כן, כמובן, דיסקליימר.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאם אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה הנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט זה, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
דוקטור יוסי, שלום.
היי, נעים מאוד.
נעים מאוד, כיף שבאת.
תודה רבה לכם.
אתה מומחה לקטר בעצם, או אפשר להגיד לכל המזרח התיכון?
אני מומחה למדינות המפרץ הערבי, המילה מומחה זה קצת גדול, כי המדינות האלה קצת משתנות, אני מנסה להכיר אותם יותר מאחרים.
אוקיי, צנוע, צנוע, צנוע. אז מה זאת המדינה הזאת בכלל? אני מבחינתי לא קיימת אפילו.
אז הרבה באמת חשבו שהיא לא צריכה להיות קיימת, ולכן לקח לה זמן עד שהיא הוקמה. היא מדינה שהוקמה ב-1971, כמו הרבה ממדינות מה שנקרא המפרץ הערבי, זה האזורים הערביים, דוברי הערבית, שמה שאתם מכירים באזור של המפרץ הפרסי, צריך להבחין בין המילים האלה. האזור שאנחנו מכירים כמפרץ פרסי, יש לו צד ערבי, יש לו צד פרסי. הצד הערבי תמיד רוצה שיקריא לו ערבי, ויש שם עוד מדינות כמו איחוד האמירויות, שאנחנו כבר מכירים עכשיו עם הסכמי השלום, בחרן, קטר, סעודיה כמובן, קווייט, וקטר היא אחת מהן.
אמרת 71, אז מה היה שם עד אז?
אז מצוין, אז מה שהיה שם קודם, זה היה שם בעצם מיטה בת חסות בריטית. כל האזור הזה עוצב על ידי הבריטים, מסיבות היסטוריות, בגלל נתיבי הסחר הבריטים מבריטניה להודו, הם צריכים לעבור דרך... להעביר סחורות להודו, בעצם תחנות ביניים, גם כדי לטעון, גם כדי לקבל סחורה, הם חיפשו להם פרטנרים מקומיים, שיעזרו להם גם להגן על הספינות שלהם, וגם לתת להם סיוע והספקה, ולאט לאט בעצם חברו לשליטים מקומיים, והשליטים המקומיים האלה שנתנו להם הספקה וחסות, הפכו להיות בעצם השליטים של המדינות שלהם מכירים כמפרץ הערבי, אחת מהן זה בעצם קטר.
בעצם הבריטים כשהם עזבו, הם לא ידעו על הגז והנפט, או שזה כבר היה ידוע?
אז גז ונפט, למעשה, יותר נכון, נפט הוא סיפור די היסטורי במזרח התיכון, זאת אומרת, הוא מתגלה פעם ראשונה ב-1903 באיראן, לאט לאט מתחילים לגלות אותו גם בשאר האזורים, מבינים שיש שם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, חייך באיראק, וחייך בסעודיה, והם מבינים שגם באיחוד האמירויות, וחייך בבחרן, וגם בקטר, את הסיפור של הגז הגדול, זה שבעצם הפך את קטר לכל כך עצמתית, אנחנו מגלים הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, בשנות ה-90 אנחנו מבילים את הפוטנציאל הגדול מאוד שלה, ועם פה גם ההתעשרות המאוד מאוד גדולה שלה בעשורים האחרונים. אבל למעשה זה אזור כלכלי, לא רק בגלל הנפט, צריך לזכור שהיה גם סחר אחר, כמו שציינתי, הבריטים היו סוחרים שם הרבה, העבירו סחורות, לכן גם האזור הזה הוא מאוד מאוד מערבי ומאוד פתוח, ועם הרבה זרים, וגם היה מרכז מסחר מאוד מאוד חשוב של פלינים. זאת אומרת, לפני שהוא היה נפט, הוא היה מרכז פלינים מאוד מאוד חשוב, מרכז עולמי, עד שהוא התרסק בערך בשנות ה-30, בגלל יצירה של פנינים מלאכותיים בתעשייה היפנית. ואז בעצם הוא מתרסק, אבל הוא משאיר המון המון מסורת של מסחר עם אנשים בינלאומיים, עם יכולת שפה גבוהה, עם מערכת חינוך מפותחת, אפילו עם מערכת פרלמנטרית יחסית מפותחת לאזור הזה. ככה שהאזור הזה, ביחס לשאר מדינות המזרח תיכון, תמיד היה קצת יותר מפותח, בהיבט הכלכלי לפחות.
אפשר לשאול באמת מה ההבדלים? זאת אומרת, למה זה לא הכל מדינה אחת גדולה? זאת אומרת,
קטר, השאלה הכי טובה שיש
לו. מה אתה עושה?
השאלה מצוינת, השאלה מצוינת.
אני לא רואה מה ההבדלים.
מצוין, אז גם הבריטים לא ראו כל כך הבדלים, ובהתחלה הם חשבו לחבר את כל האזור הזה יחד, אבל אז התחילו מחלוקות פנימיות בין השליטים, ובעצם לא אפשרו את החלוקה הזו, לכן נוצרה כאיחוד האמירויות. איחוד האמירויות היא בעצם הדגם שאמור לכל שאר המדינות. איחוד האמירויות היא בעצם שבע אמירויות. בעצם זה הדגם היה שאמור להפוך את כל המפרץ הערבי. והסיבה שזה לא קרה, זה כל מיני סכסוכים ואינטרסים כלכליים ופוליטיים ושבטיים. אבל זו שאלה טובה באמת, למה זה לא קרה? וכשזה לא קרה, אז כל אחד בעצם ניסה ליצור לעצמה איזה ייחודיות, כי הן נורא דומות. חוץ מסעודיה, הן כולן מדינות נורא קטנות בגודל. כולן בעצם כלכלת אנרגיה. כולם במידה רבה מלוכניות, למרות שאיחוד האמירויות היא פדרציה, ובתוכה היא אמירויות, אז זה מלוכה. כולן ערביות, עם מרכיב סוני, מיעוט שיעי. כולם מאוימות על ידי או איראן, או עיראק, או טרור. יש להם המון מהמשותף, ולכן בהתחלה באמת חשבו ליצור מדינה אחת, כי גם שייתן כוח, כי אחרת אם יהיו קטנות לא יהיה להם שום סיכוי לשרוד. ויש להם עוד משותף, זה בעצם הסיוע הצבאי האמריקני מאוד מאוד גדול, סיוע בכלל בינלאומי גדול. אז כן, קשה,
אני חושב שיש להם את הבסיס הכי גדול האמריקאי מחוץ לארצות הברית, נכון?
נכון. אז בעצם כל מדינה, בגלל שהן דומות, התחילה ליצור משהו ייחודי. זאת אומרת, אתם רואים את איחוד האמירויות בעצם הפכה להיות הכלכלה הכי מגוונת באזור. אז היא אמרה, אנחנו לא עושים רק נפט, אנחנו עושים עוד דברים אחרים. למשל, קטר אמרה בעצם, אנחנו יכולים להיות מעצמה בינלאומית, למרות שאנחנו לא עונים על שום קריטריון של מעצמה. כווית היא סמן לדמוקרטיה, לא יודע אם אתם מכירים, זכויות אדם, זכויות נשים, בחירות. כל אחת לקחה לעצמה איזה כיוון, בחרי מנסה להדגיש את הנושא של בנקאות איסלאמית, ואת הנושא של סובלנות. וסעודיה כמובן את בעצם המעצמה האזורית של מנהיגת העולם הסוני. אז בוודאי כל אחת ניסה לייחד את עצמה.
בקטר יש גם את אל-ג'זירה, עד כמה שאני יודע.
נכון, אז
לא יודעים אם מנסים להרגיז פשוט האחרים, או שפשוט חופש עיתונות, זה מה שעושה בו על הדגל.
הסיפור של אל-ג'זירה הוא מעניין, כי בעצם האמריקנים דרשו בשנות ה-90 מקטר, בתמורה לסיוע של הפיכה פנימית שהייתה בקטר, ליצור יותר דמוקרטיה, וכחלק מזה הם יצרו את אל-ג'זירה, שאף היה להיות בעצם אחר כך ככה משהו שהוא נוגס דווקא בארצות הברית ובמשטרים באזור. אבל אל-ג'זירה היא דוגמה למה שבעצם קטר אומרת. אנחנו לא צריכים להיות צבא, אנחנו לא צריכים צבא גדול, אנחנו לא צריכים להיות מדינה הכי גדולה. אפשר באמצעות תקשורת להרוס משטרים אחרים, לפגוע בהם, להרער אותם, וזה את קונספט אחר שהם יצרו.
כן, ראינו גם את החרמות שהיו עכשיו של סעודיה על קטר,
אז זה בדיוק דוגמה, זאת אומרת, לאל-ג'זירה ולקטר יש נטייה ככה להצבן את הסביבה שלה. היא ביקרה הרבה פעמים את בית המלוכה הסעודי, על האופי שלו, על זה שהוא מאוד מאוד אבסולוטי. היא ביקרה את השלטון במצרים, טוענים שהייתה חלק אולי מההפיכה הזו שהייתה נגד מובארק. יש לה מעורבות, תחשבו על אצלנו, חמאס, נכון? ממומן על ידי קטר. יש כאלה שטענו שגם יש סיוע של דאש שקטר, אולי אתם לא מכירים, המחתרת הצ'צ'נית נגד רוסיה, מומנה על ידי קטר, היא מתערבת בכל מקום.
מומחים בלרגיז.
כן, כן, ממש. אז אני באמת מנסה להבין איך זה הגיוני. אני אגיד לך מה, אני פתחתי פה ויקיפדיה על קטר, וכתוב פה משהו מאוד מעניין. שיעור האבטלה בקטר עומד על כ-2.7%. עכשיו בוא תסביר לי איך הגיוני שבמדינה שבה יש 300,000 קטרים מקומיים, שבהם יש כך וכך מיליונרים, איך זה הגיוני שיש כל כך מעט מובטלים? זה משהו לא מסתדר לי פה.
אז קודם כל צריך לזכור שהרבה פעמים אבטלה היא, איך מגדירים אבטלה? זאת אומרת, אם מישהו לא מבקש אבטלה, זה לא מובטל. אבל בוא נדבר על זה שנשים הם לא חלק הרבה פעמים.
זה נכון.
אתה עושה
מקרמה בבית. האמת, אני קוטע אותך רגע, כי זה באמת גם אצלנו כך. שיעור האבטלה אצלנו היום הוא 3.1 אחוז.
אני זוכרת.
וצריך לזכור ששיעור האבטלה בעצם מבוסס על סקר של הלמ"ס. נכון. מצלצלים אליך הביתה, שואלים אותך, עבדת או לא עבדת?
אתה אומר, אני מוכר מקרמה מהבית.
אם אתה אומר שאתה עובד, אז עוברים לסט של שאלות על כמה שעות עבדת ואם יצאת לחופשות או לא. ואם אתה אומר שלא, שאתה לא עובד, שואלים אותך עוד שאלה, האם חיפשת עבודה, כן או לא. אם אתה אומר שלא חיפשת עבודה ואתה לא עובד, אתה מחוץ לסקר. לא מעניין.
מדהים שאנשים בחלונים לזה.
רק, כן, לא, רק אם אמרת שחיפשת עבודה ולא מצאת, אז אתה מובטל. אוקיי? זה סקר, שוב, זה, ואותו דבר מוסר. אני מניח שגם שם זה מבוסס על סקר ולא על איזה
זה, מה זה רגע שנייה, איך בן אדם מובטל כרגע שלא מחפש עבודה, לא נחשב למובטל, לא נחשב, זאת אומרת, אתה מביא, הוא ראים אמא של המובטלים,
כן,
מה זה?
שוב, זה לא לפי נתוני הביטוח לאומי מי קיבל דמי אבטלה. אתה יכול תיאורטית לקבל דמי אבטלה ובסקר לא תגיד שאתה לא חיפשת עבודה. ואתה בכלל לא
נחשב בזה. אז אוקיי, אז מה, גם בקטר זה ככה? לא הבנתי.
אז בקטר יש פה כמה בעצם היבטים. אחד זה שנשים פחות עובדות, הן יותר לומדות. בכלל במפרץ הערבי יש דומיננטיות מאוד מאוד על בוגרות תואר ראשון מאשר בוגרים, כי נשים או לא עובדות כל כך, או צריכות להתאמץ יותר כנראה, ואנשים הרבה יותר לומדות באוניברסיטאות.
שהן פשוט יותר אינטליגנטיות מגברים.
כן, באופן כללי, זה תמיד ככה.
גם בארץ יש יותר, לא, גם בארץ
יותר
תואר ראשון. נכון. תואר ראשון מסיימי תואר שני.
גדול.
כי אנחנו מתעסקים בכדורגל.
הדבר הבא זה שבעצם כולם משולבים במנהל. זאת אומרת, ברגע שיש מדינה כל כך עשירה, עם מספר אזרחים כל כך קטן, אז יש הרבה אנשים שבעצם עובדים במנהל. סך הכל תחשבו על המדינה הזו, היא מאוד מאוד עשירה. אין סיבה שבן אדם ילך לעבוד בעבודה קשה, כשהעבודה קשה היא כולל, היא מהנדס, בסדר? זה, או כל דבר שדורש ממך לצאת החוצה בחום הקיצוני הזה שם, הוא מעדיף ללכת למשרדי ממשלה, להגיע ב-9, בדרך כלל לסיים ב-2, גג 4, לקבל משכורת מאוד מאוד יפה, סתם כדי שתהיה לכם ככה תחושה, $10,000 שכר ממוצע לעובד מנהל. אז הוא שואל את עצמו, למה הוא צריך לעבוד קשה? כשהמדינה נותנת לו בעצם שכר די בחינם.
$10,000 זה יפה, זה לדעתי בין הגבוהים ביותר בעולם, אם לא הכי גבוה.
במיוחד כשמהנדס הוא בערך מרוויח $6,500, $6,700, אז אנחנו ככה מבינים את היחס של המדינה.
כמהנדס הוא הודי.
בדרך כלל מהנדס הוא הודי, מצרי, נכון.
איך, זה באמת, הנתונים פה מוזרים, 3 מיליון אנשים בתחומי קטר, כשמתוכם רק 300,000 הם קטרים, מה זה כל השאר? מי זה, זה אותם ההודים המהנדסים?
אז כל השאר הם באמת עובדים זרים, אבל התופעה של עובדים זרים היא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים נגיד פה. זאת אומרת, כאן בדרך כלל עובדים זרים, זה מקצועות הפחות נחשבים. שם, במפרץ הערבי, המקצועות שאנחנו נחשבים כנחשבים, מהנדסים, כל הנושא של של הייטק, כל הנושא של השקעות, במידה רבה, הנושא גם של הוראה, נתפס על ידי הזרים. עכשיו, בעבר זה באמת היה דומיננטיות ערבית, זאת אומרת, היו בעיקר ערבים שהיו שם, בעיקר ממצרים, לבנון, סוריה, תימן בעיקר, אבל ככל שהערבים היו מעורבים בעצם בפעילות פוליטית, או דברים שככה אימו על השלטון, אז העדיפו להחליף אותם באחרים, כאלה שלא מדברים את השפה המקומית, כאלה שברור שהם לא ערבים, כאלה שלא יכולים להשתלב ולא יכולים להתחתן, ולכן הביאו בעיקר הודים, שזה המרכיב הכי גדול היום במפרץ הערבי, 10 מיליון הודים יש היום, במפרץ הערבי, כוח הדומיננטי יותר.
זה יותר מאשר יהודים בעולם, מה זה? לא, כמעט, אבל מה זה? זה המון.
נכון.
זה מלא.
כששואלים את הודו, מה מעניין אותך במזרח התיכון? היא אומרת, אנרגיה, והעובדים הזרים שלי.
אז רגע, יש להם נפט וגז, ומעט תושבים ושיעור אבטלה נמוך, אז למה הם צריכים את כל הבלגן הזה עם הכדורגל?
כי צריך לזכור כמה דברים. אחד, שאמרתי לכם שקטר רואה את עצמה כמעצמה, ו כדורגל זה דרך לשים אותה
כמו שנתניה עם העצמה.
בדיוק, בדיוק. בדיוק אותו דבר. אז כחלק מזה שהיא רוצה להיות מעצמה, היא מבינה שאי אפשר כסף. צריך גם דברים אחרים. אתה רוצה השפעה על העולם, אתה רוצה לעצב את העולם. אתה לא רוצה שמישהו אחר יעצב את המזרח התיכון באופן כללי, ואת העולם, אתה רוצה להיות זה שמעצב את הלך הרוח, את השיח, וזה מה שקטר עושה, בגלל זה יש לה תחנות תקשורת מאוד מפותחות, בגלל זה היא משקיעה בספורט, בגלל זה היא משקיעה בבנק העולמי, ולכן היא רואה בכדורגל עוד דרך לשווק את עצמה. עכשיו, צריך לזכור גם שכדורגל, בסוף הדבר יש לו פרסומות, והפרסומת הכי טובה זה בעצם לשווק את חברת התעופה הקטרית, וזה דרך של קטר לגוון את הכלכלה שלה. זאת אומרת, כל המדינות שם, למרות שקטר מאוד מאוד עשירה, הייתה רוצה לעשות עוד דברים חוץ מנפט וגז. ואם אתה במונדיאל, אז אתה יכול לשווק עוד מוצרים שלך, לשים את עצמך במרכז העולמי, להביא משקיעים, לחשוף את מה שאתה עושה, להיפגש עם כל גדול העולם. זו המטרה.
השאלה שלי, איך הגיוני זאת אומרת, מצד אחד זה חבר'ה שתומכים בארגוני טרור ומממנים כל מיני טילים וכאלה, ומצד שני באים ואומרים, אנחנו עושים כדורגל וזה, אנחנו חמודים עכשיו, איך זה הולך ביחד? לא הבנתי.
אז זה בדיוק המשחק, זאת אומרת שמצד אחד אנחנו מראים איזו תדמית מאוד מאוד חיובית, אנחנו משקיעים בכל דבר שנראה חיובי בעולם, באנרגיה חלופית, אנחנו מסיימים לבנק העולמי, אנחנו מעורבים בתחנות תקשורת בינלאומיות, אנחנו עושים כדורגל, ומצד שני אנחנו מבהירים לכל מי שמאיים עלינו, תזכרו שכל מי שאנחנו מציינים נגיד המחתרת הצ'צ'נית, למה הם תמכו בה? כי הם ראו ברוסיה איום על שוק הגז שלהם. אז באמצעות מחתרת הצ'צ'נית הם הבהירו לרוסיה, שאומנם עד גדולה, אבל לנו גם יש יכולת להטיש אותך. או אם אנחנו רוצים להיות גורמים מעצבים במזרח התיכון, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעצב את הסכסוך הערבי-ישראלי. ולכן אנחנו תומכים בחמאס, אם ישראל רוצה לפתור את הסכסוך, או אם ישראל רוצה לדבר עם חמאס, היא צריכה לדבר איתנו. או אם מצרים היא המדינה אולי הכי חשובה באזור, או לפחות בעבר ככה הייתה המדינה הכי גדולה, הכי משפיעה, אז אנחנו מעצבים את המשטר. אז הם מבינים שההשפעה היא אחד הדברים הכי חשובים שהם צריכים לעשות, וכדורגל זה אחד מהם, ואם הם מערכים, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. יהיה בזה עוד סיבות אחרות, של הרצון לשנות את האוכלוסייה באזורים האלה, האוכלוסייה באזורים האלה היא מאוד מאוד צעירה, ואתה רוצה לחשוף אותה לדברים חדשים, והאוכלוסייה הזו גם לא כל כך עושה ספורט, בכלל העולם הערבי פחות עושה ספורט, ואתה רוצה להכניס את הספורט כחלק ממודעות, אתה רוצה להאריך את תוחלת החיים שהיא יחסית נמוכה במדינות האלו, זאת אומרת ישראל היא
50 מעלות בצל, אתה יודע, לעשות ספורט...
אז הבעיה הכי גדולה זה כמובן הפיתות. זאת אומרת, בוא נגיד ההשמנה שיוצרת סוכרת ולב. זה המחלות הכי נפוצות. אולי עוד מחלה אחת שהיא בעיה גנטיקה. זאת אומרת, בעיות גנטיות, הם מתחתנים לפחות 40% מהם מתחתנים ברמת בן דוד, בן דודה.
אוי, אוי, אוי.
כמו התרגנז.
אוי, לא. כן, כן. איזה ילדים ייצאו שם, סליחה, אבל עוד כמה דורות, זה לא טוב.
אז הרצון הוא לשפר באמת, זאת אומרת, באמצעות ספורט, כמובן זה לא ישתפר, הגנטיקה, אבל מודעות לספורט.
בטח יש שם שלטים כזה, כדורגל מונע ניסויים בתוך המשפחה,
זהו, נכון? כן, כן.
הוא בדרך כלל מביא גירושים, זה...
כן.
אבל מה יקרה שאני באמת, מה הציפייה שיבואו חבר'ה עכשיו לכבוד המונדיאל ויגידו זאתי?
כן.
אני אתערבב איתה.
אל תהיו באופסייד, אל תגלו עריות.
זהו, בדיוק.
כל מיני סיסמאות כאלה, זה פשוטות.
כן.
שמי, אם היא בת ששך.
יוסי, מדברים על, אתה יודע, מדברים על למה קטר רוצה, זה נראה לי די ברור. אני חושב שמה שמדהים זה שהיא קיבלה.
נכון. איך פיפה נתנה?
יוסי יודע יותר מכולנו פה, אבל זאת המדינה, זה בטוח הבחירה הכי הזויה למדינה מארחת, מכל כך הרבה סיבות, אמרתם על החום בקיץ, בגלל זה זז לחורף, על גודל המדינה, אבל גם היסטוריית הכדורגל, עוד נדבר על זה בפרקים עתידיים של שיתוף פעולה הזה, בינינו פה של כדורגל וכלכלה, אפילו הבן אדם שהביאו ספרדי מאמן לנבחרת וכל זה, ומה הם מנסים לעשות, אבל מעניין אותי לשאול, לאור מה שאמרת, על מה שהם כמדינה עדיין פרימיטיבית בכמה נהלים בו נגיד, ואתה אומר שהם רוצים להיפתח ולגוון, אבל כבר ראינו כל מיני שלטים שקוראים לאוהדים, אתה יודע, גם אם זה לא הכי רשמי או כן, נגד יחסים...
הומוסקסואלים.
הומוסקסואלים, נגד אלכוהול, נגד דברים. בכל זאת צריך להגיד, מונדיאל, פיפה, זה ארגון, זה דבר מאוד מערבי. מונדיאל. יבואו אנשים, ירצו לשתות, ירצו לצאת, ירצו לחגוג. איפה לדעתך, קטר פה תשים את הגבול בין אנחנו רוצים את הגיוון הזה, אנחנו רוצים שיהיה חגיגה, שתהיה חגיגה לעולם, לבין בכל זאת לשמור על ה... לא יודע אפילו איך נורמות שלנו, איך לקרוא לזה.
אז השאלה מצוינת. צריך להגיד שזוכרים, הזכרתי לכם מההתחלה שקטר רוצה לבצב את עצמה כמעצמה עולמית. אז יש לה כלכלה, נפט וגז, יש לה תקשורת, שכמו שאתם רואים, אל-ג'זירה זה הסמן העיקרי, ויש לה עיצוב הדת הקהל. איך מעצבים את דת הקהל? באמצעות האסלאם. קטר בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, הפכה להיות מרכז אסלאמי. זה לא סתם שחמאס יושב שם, הפוסק הכי חשוב של העולם המוסלמי שנפטר לפני כמה שבועות, יוסף אל-קרדאווי ישב שם, תוכניות טלוויזיה של דת יושבות שם. קטר גם מעצבת את ההיבט הדתי, שמנסה להיבט את האסלאם הסוני בעיקר, ולכן יושבים שם הרבה חכמי דת. ולכן זה יוצר לאתגר, כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, היא מערכת כדורגל, ומצד שני זה מרכז אסלאמי מאוד מאוד גדול, אז היא צריכה ככה להלך בין הטיפות. גם צריך לזכור היסטורית שקטר היא חלק ממה שאנחנו קוראים התנועה הווהבית, שזה הפלג הכי קיצוני, הייתי אומר, של האסלאם הסוני, לא ניכנס לזה כרגע עכשיו, וככה היא צריכה להלך בין הטיפות, בין האסלאם מאוד מאוד קיצוני שבעבר היא הייתה, לבין העובדה שבכדורגל, אין כדורגל בלי בירה טובה, נכון? אז זה מחלוקת.
תשמע, נבחרת אנגליה טסה על אלכוהול.
לכן, אגב, הסוגיה של שתייה היא הייתה באמת אחת הסיעות הכי גשות לכל המדינות האלו. נגיד, קחו את איחוד האמירויות, מדינה מאוד מתוירת, שבעבר היא אסרה על שתייה. הם הבינו שככה לא יגיעו תיירים. ולכן הם ככה עצמו העיניים, ולאט לאט עברו ממצב שהם מלכים אנשים, למצב שהם רק לא נותנים להם להשתכר. ובמקרה הקטרים, פשוט סוגרים את זה באצטדיונים או במלונות. זה איזושהי פשרה. אבל זה דילמה מאוד מאוד גדולה, אבל זה גם מעיד על הכוח של המשפחה המלכותית, בשביל שהיא אומרת, אנחנו, בניגוד למקומות אחרים, יותר חזקים מחכמי הדעת, אנחנו קובעים לאן הקטר הולכת, ומה הטון של המדינה, והם צריכים לעשות איזון זהיר איתם ועם חכמי הדעת.
אם היית צריך להיות קצת נביא זעם והכל, ממה היית חושש לקראת טורניר כזה בכל זאת?
תראו, הם אומרים שהאיום הכי גדול על בית המלוכה הקטרי, הוא בית המלוכה הקטרי. יש שם המון המון סכסוכים, זאת אומרת. יש שם המון המון סכסוכים פנימיים. למעשה, אנחנו מדברים פה על רצף של השתלטות ככה על תפקיד המלך, כבר הרבה שנים, זאת אומרת, יש המון המון אינטריגות בתוך בית המלוכה, תזכרו שהוא 10% מהאוכלוסייה, אז אנחנו מדברים על 25,000 נסיכים שרבים על תפקידים, מבינים שיש שם הרבה כסף
כוח. מה? מה?
ואם דיברנו על נשים, אז הגורמי כוח הכי חשובות תמיד בבתי מלוכה זה הנשים.
אין הכי חשוב? מה, אתם סליחים? לא, מותר להם לנהוג בכלל?
יוצאים למלחמה בשביל.
בקטר לגמרי מותר, היא מדינה הרבה יותר מתקדמת, וגם מבינה את הכוח של נשים. אתם יכולים לזכור שבבית מלוכה, הגורם הכי חזק זה שיש לו הכי הרבה אחים מלאים. זאת אומרת, מלאים, לא מלאים במובן שהם שמנים, במובן שיש לו מאותה אימא. זאת אומרת שהמלך
הביא
מלכה כמה שיותר בנים מאותה אימא. ואז הם יוצרים ברית פוליטית בתוך בית המלוכה. כדי שהמלך ירצה את אותה בחורה, היא צריכה כנראה לעשות עבודה מאוד מאוד משמעותית, או להוכיח שיש בה ערך יותר משמעותי מאחרות, וזה בדרך, בדרך הבסיסי הכוח במפרץ הערבי. זאת אומרת, האישה הכי חזקה היא זאת שהביאה הכי הרבה ילדים.
בנים.
הן כולן מקומיות? כי אנחנו יודעים שנגיד מלך ירדן יש לו אישה זרה, בסוריה יש לו אישה זרה, שם הם כולם...
אז הם מקפידים שהם יהיו ערביות כמובן. יש גם לא ערביות, אבל זה ביחוס זה פוגע בך. זאת אומרת, אם אמא שלך לא מקומית, או אמא שלך התאסלמה, או אמא שלך לא ערבייה, זה מאוד פוגע ביחוס, ופוגע מאוד ביכולת שלך, בסיכוי שלך להיבחר לתפקיד משמעותי, כמו מלך למשל.
וליהודיה בכלל אין סיכוי להגיע לשם.
לא ממש.
מה, אני בן אדם...
את רוצה קצת כרטיס יציאה מהחיים האלה?
כן, מה, יש שם מונדיאל מקרוב.
שווה לנסות.
אפשר לשאול, מה הבעיה שלהם איתנו? כי כשאנחנו מסתכלים, למשל, איחוד האמירויות הולכים איתנו, זאת מדינה, קטר היא מדינה שמאוד תלויה בארצות הברית, אמרנו, הבסיס הכי גדול מחוץ לארצות הברית, צבאי, נמצא שם. למה הם לא מצטרפים לכל ההסכמים?
יש בזה כמה היבטים. אחד, שבאמת קטר טוענת, שאם אנחנו מסתכלים על הכוחות האמיתיים במפרץ, בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, אתה תגלה שהכוחות האמיתיים החזקים בשטח זה הכוחות האסלאמיים, והכוחות האסלאמיים פחות מקבלים את ישראל, ולכן קשה להם ללכת יותר עם ישראל. יש לזה עוד היבטים, זה נובע מהסכסוכים הפנימיים במפרץ הערבי, בעיקר עכשיו, תמיד ישראל הייתה יותר קרובה לאזורים, למדינות האלה כמו איחוד האמירויות, ישראל מעניין אותה יותר סעודיה, ולקטר ולסעודיה יש סכסוך היסטורי מאוד מאוד גדול, ולכן ישראל גם נדרשה להחליט עם מי הולכת. האם אנחנו הולכים מאיחוד האמירויות, שהיא בתחרות עם קטר, אפילו קחו את הכדורגל, נכון? אתם עוסקים בכדורגל, יש תחרות ענקית בין איחוד האמירויות לקטר, בכל העולם, נכון? התחרות הזו היא משהו, היא מסמלת משהו יותר גדול. תחרות בין איחוד האמירויות לקטר, על מי יעצב את השיח בעולם הערבי, מי יעצב את הכלכלה, ולכן אם ישראל הולכת עם איחוד האמירויות, זו בחירה ישראל הולכת עם איחוד האמירויות ולא עם קטר, ולכן ישראל רוצה יותר את סעודיה ולא את קטר, אז יש לזה הרבה היבטים פוליטיים.
אבל השאלה היא באיך פיפה, כאילו בסבבה עם קטר, ואמרו יאללה, נו את הכסף.
כן, באמת, קודם כל פורסם גם שאנשים בכירים בפיפה קיבלו כסף לכיס, הושעו, חלק נעצרו, גם על זה בטח נרחיב. כן, אמרתי, תקשיבו, צריך גם להגיד את האמת פה, הארגון הזה היה, בוא נגיד, לכאורה, אז הארגון בפיפה היה לכאורות עוד לפני קטר. קטר זה פשוט הכי שקוף שיש פה לכאורות, כי זה לא מדינה שקשורה לכדורגל, אם אני לא טועם, זכו ב-81, הם הגיעו לגמר של טורניר נוער, אני רוצה להגיד, כאילו, הם לא על הבמה המרכזית, זה לא מקום של כדורגל שמגיע, אתה אומר, תחשוב מה המקומות האחרונים היו, כאילו, אתה יודע, היה רוסיה, ולפני זה היה ברזיל, כן. לפני זה היה דרום אפריקה, שגם היה...
מקומות שבהם אין פחות... שחיתות בכלל, רוסיה וברזיל, כמובן.
לא, רוסיה,
כמובן.
ברזיל, דרום אפריקה, אל תדאג, אמרתי, תמיד יהיה, אבל פה הרי ברור שלמה הם זכו, או למה זה, זה גם הקטע הישיר של... לכאורות לתוך הכיס של אנשים, זה, אבל זה גם בקטע של, אתה יודע, שאחרי זה צריך להצביע, אז גם מדינות קטנות יש להן קול.
כן, זהו, אבל כשאתה מסתכל על השלוש בחירות האחרונות, נראה שהלכאורות זה לא מעכשיו, זה כבר הרבה זמן.
יש אנשים טובים מאוד בסשנים האחרונים בפיפה, תפסו אנשי מפתח, תיאורים, ושהכל, אתה יודע, רק ה... באמת, רק תואר הלב והמידות לנגד זה.
אתה עשה לי טובה. מה מדהים אבל, שישראל הייתה במונדיאל, עוד לפני שקטר בכלל הוקמה, איך הוא קורא, נוסדה?
ולא קיבלנו את הזכות להריח, ראית מה זה?
ואנחנו לא, והם כן, והכל עניין של כסף, זה מעצבן.
הם גם צריך להגיד, שוב, גם זה, כמו שצריך לעשות פינה, יוסי יודע יותר טוב מאיתנו והוא זה, אז הוא בטח ירחיב, אבל זאת גם מדינה שיכולה, ב-2010 הם קיבלו את הזכות, יכולה באמת להחליט, טוב, אנחנו בונים 9 אצטדיונים מאפס, בונים ערים, ולעשות את זה. פה תקבלי את האירוח, ואז...
סמי אופר, בלומפילד, דדי, אתה מסודר?
לא, לא, צריך להגיד שאנחנו לא באמת היינו רוצים להריח פרויקט כזה, את האירוויזיון, גם אם זה היה לנו קשה.
וואי, זה ברוך.
כשאתם מסתכלים על מדינות כמו יוון, שנכנסה לסרט רע מאוד מהסיפור הזה.
יורו, כן.
טוב, זה עוד נגיע לזה, יהיה לנו עוד פרק על זה.
בדיוק, אבל לא בטוח שהיינו רוצים.
אז יוסי, אולי באמת רק מילה על הגמישות שלהם, טוב, בוא נבנה אצטדיונים, בוא נבנה פה ערים, בוא נבנה פה חצי מדינה חדשה בשביל הסיפור הזה, ולא נורא גם אם אחרי זה נצטרך לקפל הכל, כי יש לנו מלא כסף.
אז יש בזה הרבה סיבות, זאת אומרת, בואו ניקח אפילו את היכולת שלהם שהם האב תעופתי, זאת אומרת, יש פה מרכז תעופה מאוד מאוד גדול, שיכול להביא הרבה מטוסים, זכרות קטר איירליינס, זה לא רק זה, קטר היא בעצם מרכז כזה תעופה אזורי, ומנסה לעשות את עצמה עולמי, אז זה גם היכולת לקבל הרבה אוהדים, כמובן היכולת באמת לסבסד את הדברים האלה, תזכרו שקטר היא מדינה שמסבסדת לאזרחים שלה כמעט הכל, היום קצת פחות, אבל אתן לכם רק דוגמה, המושג של מע"מ, בסדר? לא היה קיים עד 2018, המס היה כמעט אפסי, מס חברות היה 5%, עלה ל-15% בזמן האחרון.
וואו.
מדינה שנותנת המון המון סבסוד לאזרחים שלה.
איפה גוגל?
אז לסבסד את הדבר הזה הוא באמת לא בעייתי, ותזכרו, דיברנו על הנפט, תחשבו אפילו על ההכנסות שלהם רק מהשנה האחרונה, מחיר הנפט כאילו היה, אנחנו ב-$100 לחבית, המדינה הזו מייצאת 1.8 מיליון חביות נפט ביום, אז תעשו את החישוב כמה הם מרוויחים ביום, חלקי האזרחים שלהם. אז יש להם יתרות מטבע ענקיות. והכנסות חסרות תקדים. עוד לא דיברנו על הגז, תזכרו שהיא מדינה שבעיקר מייצאת דווקא גז, ומחירי הגז זינקו בעקבות מה שקורה ברוסיה. אז כסף על המדינה הזו מעולם לא היה חסר, ויש לה עוד הכנסות מדברים אחרים. והיא יוכל לעשות את זה, וגם יש לה את העובדים הזרים. זאת אומרת, יש לה היסטוריה של עובדים זרים שעושים את זה. אז היא קלאסית לדבר הזה יותר מישראל, בוא נגיד ככה.
זה כן, לא, ברור, אני לא מנסה להתחרות כספית, אני פשוט אומרת מבחינת כדורגל, לא משנה, בואו נשים את זה בצד.
עד כאן לפעם, תעשו טוב. כן, אבל זה היי.